70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. אין כמונים, או השואל בלול התרנגולות, מאת אפרים קישון.
אני מקווה לפחות שהחדר הוא דרום מזרח.
עסקן הסתדרותי מחולל מהומה פוליטית בכפר שלב ונידח. זהו גרעין עלילת ספרו של אפרים קישון אין כמונים, רומן סטירי שפורסם ב-1955 וראה אור במהדורה מחודשת ב-1972 תחת השם השואל בלול התרנגולות. במרכז הרומן עומד עמית דולניקר, עסקן מפייניקי, הסתדרותי, טיפוסי, הלוקה בבריאותו ונשלח לצורכי החלמה לכפר גלילי נידח בשם אין כמונים, מושב שאחראי על כלל תצרוכת הכמון בישראל. דולניקר מגלה שלאיש מתושבי הכפר אין תודעה פוליטית, וגם כי למרבה הצער קיימת בכפר שוויוניות, כך שטרם נוצרו בו הפערים החברתיים שיש לבטלם. השוחט, הספר, הסנדלר ושאר יושבי הכפר חיים בעוני מרוד ובשלווה מוחלטת, בלי שתעלה על דעתם המחשבה כי יש צורך במהפכה.
הוא קלט את מה שקורה בישראל בצורה מדהימה עוד לפני שדרך דריכה ראשונה על אדמת ישראל בנמל חיפה, כשהגיע לשם במאי 1949, פליט הונגרי של השואה ושל המשטר הקומוניסטי, בן 25, שלא ידע מילה אחת בעברית.
רפי קישון, בנו של אפרים קישון, מספר כיצד נגלתה ישראל לאביו לראשונה כשירד בנמל.
הם הגיעו לעת ערב לחיפה ועומדים שעות רבות ואיש לא פותח את הנמל. מה התברר? ששטוקס, הפקיד יעיל שהיה צריך לקבל את העולים החדשים, נזכר ברגע האחרון שיש לו סידורים, אז הוא היה צריך ללכת. אבל הוא לא הפקיר את עמדתו סתם ככה, הוא ראה את הג'ינג'י עם המפתחות, עובר בנמל וצעק לו, ג'ינג'י, תוכל להחליף אותי. הג'ינג'י כמובן אמר לו, סמוך, יהיה בסדר. שזה בשפת הפרטאצ'י אומר, אל תסמוך, כי לא יהיה בסדר, בלגן לפנינו. ואת הדברים האלה הוא קולט עוד אפילו לפני שדרך, הוא אחרי זה מגיע לנמל והפקיד, הקשיש לעייפה שכולו ותק חקי ויידיש, מיד שומע מה שמו, ואבי אומר לו בחגיגיות, פרנס קישהונט. אז הוא רושם, אפרים קישון. הוא אומר לו, לא קישון. הוא אומר, אדוני, אל תבלבל את המוח, אין דבר כזה. ברגע זה כבר שינו לו את השם בלי לשאול אותו, והוא אומר, עוד בנמל לעצמו, הבנתי מיד שאני והמדינה החדשה והמוזרה הזאת הולכים לכתוב הרבה מאוד הומורסקות ביחד.
דולניקר פועל במרץ כדי לשנות את המצב. בלשון חלקלקה ובשורת סיסמאות, הוא מסית את בני הכפר זה כנגד זה ויוצר בעצמו את הפערים החברתיים שיש לבטלם. מטרתו היא למשול בכפר, אבל המזימה כושלת ובסופו של דבר שיטפון מוחה את הכפר כולו.
לאמיתו של דבר, אין זה מן הדין שאנו שנינו בוחרים בחברי המועצה, קבע דולניקר במעמד מזכירו המפהק, אולם הנני חושש שלא אוכל לסמוך על עיקרים נטולי ניסיון מדיני מינימלי. זאב רמז למדינאי, שגם הוא עצמו בוחר מועצה כפרית בפעם הראשונה בחייו, אך דולניקר הרגיעו, שהוא, זאב, יתפלא כמה קלה המלאכה, שכן אין מה לעשות, אלא להבדיל בין המעמדות בכפר, בין הסדרות החברתיות בעלות השאיפות המדיניות השונות והמנוגדות. אחרי הסבר אידיאולוגי זה, פתחו שניהם במיון העיקרים, ומקץ 3 שעות הפסיקו את העבודה הציבורית, מזיעים ומאוכזבים עד מאוד. ריבון העולם, התפלץ דולניקר, אין כל הבדל ביניהם, הכל היינו הך. זהו, ציין המזכיר, כולם עיקרים, בני יוצאי רוסינסקי, מגדלים כמון בעלי רפתות לבושי שחורים. כאילו יצרום בשבלונה, נהנח המדינאי, שיא הפיגור הפוליטי. תראה דולניקר, לאמיתו של דבר, מטרתה הסופית של כל מפלגה סוציאליסטית היא לבטל את ההבדלים בין אדם לאדם. מובן שזוהי המטרה הסופית, חברים, אבל הכפר האומלל הזה, כה מפגר הוא, שטרם נוצרו בו ההבדלים שיש לבטלם. המקום שרוי בשלב של התחלה גרידה.
והוא כבר בתוך מאב מתחיל להתפתח תחושה שמשהו פה לא בסדר בקליטה של העלייה בכלל, הוא בטח של עולי המזרח. זה כמובן החומרים, אנחנו כבר רואים שייצרו את סלח שבתי בהמשך. כי מהמעברה הוא עובר לקיבוץ, נתקל באותו סיסטם מיוחד של הקיבוץ, והוא רואה, אמנם נהנה מהיתרונות של הקיבוץ, אבל הוא מיד רואה את כל החולשות של הקיבוץ, את כל הגיחוך בשיטה הקומוניסטית, החבר זה והחבר זה, כל דבר צריך אישור של פרידה, מזכירת הקיבוץ.
אתם בוודאי שמעתם שיש אדם שצריך... או כשאנחנו אומרים בקיבוץ בן אדם, שהוא צריך לנקות את הטואלטים.
השירותים.
את השירותים. אבל זה לא הדבר הכי נעים, כי בקיבוץ יש כמה מאות אנשים, וזה, אנחנו ארץ ים תיכונית, וכולי וכולי. אז בדרך כלל אף אחד לא רוצה להיות, אז ועדת החברה החליטה שכל אחד שלושה ימים צריך להיות.
אלה דברים של אפרים קישון מתוך התוכנית חיים שכאלה ששודרה בערוץ הראשון.
כשהגיע תורי, אז אני לקחתי את בקבוק הליזול, חומר היטוי, והלכתי אלה, שרפתי את הנערו, אני לא רוצה להיכנס בפרטים, ופתאום גיליתי שאת המכסה היומי אני עושה תוך חצי שעה. וזה התחיל לנקר במוחי. אמרתי, אני יכול, במקום לעבוד 8 או 9 שעות, חצי שעה, זה עסק. הלכתי לבד את החברה, אמרתי, אני רוצה להישאר סניטר. אז מבטים זגוגיים הופנו אליי, ושאלו, למה? אמרתי, אני אוהב את זה. כל אחד יש לו נטיות, אחד עושה בפרדס, אחד עם סוסים, אני סניטר. מה לומר לכם? חודשים הייתי הסניטר הקבוע של הקיבוץ, לעבדתי חצי שעה,
במשך
כל השאר מביליצה, הספר של ביליצה התחלתי...
1,000 מילים בעברית.
התחלתי ללמוד את האותיות, מילים, התחלתי לגמגם, אחר כך תוך כמה חודשים הגעתי למצב שיכולתי כבר לשאול בעברית מה השעה, אבל תענה בבקשה בהונגרית.
העורכת הספרותית נבית בראל מדברת על קישון כעל גולה נצחי, בעל המבט הזר, מעין אורח לרגע, רואה כל פגע.
ספרו הראשון, העולה היורד לחיינו, שימי לב לשם, העולה היורד לחיינו. זו קריאת כיוון, זאת אומרת, זה תמצית הפואטיקה שלו. ראה אור בתרגום לאנגלית, בסוף שנות ה-50, ובניו יורק טיימס כתבו שהוא ספר החודש, וישבו את המחבר לשלום עליכם ולמרק טוויין, כתבו, זוהי מחרוזת חוויותיו, ניסיונותיו, הרפתקאותיו והסתכלויותיו של אחד אשר הבין להציל מן הגולה את רכושו היקר ביותר, את בת צחוקו. אז השפתו היא שפה של עולה, היא שפה שבורה, היא שפה מרוסקת, היא שפה של מי שלמד את המילון בעל פה. היה מאוד חשוב לו לכתוב בעברית שלו.
בעצם האופן שבו הוא למד עברית נחשב לשיא עולמי. לא מכיר עוד סיפור בעולם התרבות האנושית של אדם שבגיל כל כך מבוגר, 25 שנה, למד שפה זרה לגמרי, דהיינו אותיות שונות, שיטה שונה, ותוך שנתיים כבר כותב ומורה סקוט בהצלחה גדולה, תוך 3.5 שנים מעלה מחזה מאוד מצליח בשם שמו, הולך לפניו סאטירה צולפנית על משטר מפאי, שיטת הפרוטקציה והפתקים וכך הלאה, שמצליח מאוד בתיאטרון הבימה והופך להיות להצלחה חסרת תקדים. וזה הוא כותב 3.5 שנים אחרי שהגיע, הוא בעצם מהווה את הפתיחה והרקע לשועל בלול התרנגולות, כי שוב, הוא מסתכל כל הזמן על אותו משטר מפייניקי וכל הגיחוך של הפוליטיקאים. בגלל שהוא נרדף בשואה, אני חושב, זה הפך אותו, מלבד לרגיש מבחינת צדק חברתי, זה הפך אותו גם קצת לאנרכיסט. דהיינו, הוא ראה איך השלטון עם צבא הפקידים שלו מתהפך עליו להשמידו ולחלותו בהונגריה, למרות שהיה אזרח תמים, שומר חוק, אז מאז הוא חשד מאוד, גם במנהיגים, ובטח בצבא הפקידים והבירוקרטים שלהם, שבהם הוא ראה אנשים שבאמת שולטים בחיינו וממררים את חיינו. ואת כל הגיחוך שבדברים האלה הוא אהב להראות, אם זה בקיבוץ ואם זה קקל, ואם פה בספר את כל עולמו של הפוליטיקאי שמגיע לכפר שלב ורגוע, ומתחיל להכניס שם את כל האינטריגות הפוליטיות שלו, וגורם לסכסוכים ומחנאות, וכל הדברים שפוליטיקאים יודעים לעשות.
את הספר איבד קישון לסרט בשם השואל בלול התרנגולות ב-1978, ושיחקו בו שייקי אופיר, ספי ריבלין, זערירה חריפאי ואחרים. בסרט הסיפור על דולניקר הופך ממציאות לחלום. הסרט נכשל בקופות וגרם לקישון אכזבה מרה. לטענתו, הסרט היה עשוי היטב, זהו הקהל שנכשל.
הגניוס היהודי שוב עשה מה שבראשית, שאין לו אח ואחות בתולדות עמנו, אשר חזר אל מולדתו ככלות 2,000 שנות גלות ומעלה, כדי לבנות בארצו המתחדשת מפעלים אדירים שאין להם אח ואחות בשום מקום. אני שמח וגאה לפתוח במעמד ממלכתי זה את יריד הפרחים המקסים.
כביש
רחב ידיים, כביש דו מסלולי, פתוח בפני אלפי רכב ישראל ופרשיו. חברים, עומדתי ועיניי יוקדות מיפי המראה. האם חיזיון תעתועים רואה אנוכי? או לייפות ומורגני בלעז? ישר כוחכם, חברים. אתם בכל שוש בני המעמד הזה. חברים, לא בדיבורים כוחנו.
במקרה הזה זה גיבור שלא כל כך אוהבים, אני חייב להגיד. זו הבעיה בעצם של הסיפור. אבל מצד שני, איך אבי אומר, בהקדשה שלו, הוא בעצמו כותב, הספר מוקדש למרות הכל לעמית דולניקר. זאת אומרת, גם הוא יודע שהוא דמות מעצבנת ו... ולא כל כך סימפטית אולי, אבל הוא הגיבור של הספר, אז למרות הכל. לכן גם אני, בוא נגיד, מזדהה איתו במובן זה, שהוא לפחות הולך בדרכו, הוא לא אדם רע, אלא הוא מאמין בדברים האלה, הוא גדל על השיטה הזאת, המפייניקית, שהפוליטיקאי צריך לבוא ולעשות סדר ולארגן את האנשים, והכל צריך, הנה, אני כבר מקבל כל מפייניקי כזה, הוא צריך להתחיל להתארגן ולארגן את כולם לפי מה שהוא מאמין בו, וכך צריך להיות.
הקומדיה ככלי רטורי היא כלי מאוד משוכלל. לא כולם מחזיקים בו. הרבה יותר קל ללחוץ על בלוטת הדמעות מאשר להצחיק. זה אחד. שתיים, סופרים ישראלים יודעים שאם הם ילכו במסלול של כותבי קומדיות, הם יתקבלו פחות כסופרים חשובים, והם לא רוצים להיות כאלה. האיש התייזע בכתיבתו, האיש ניסה לדייק במילים, אם מסתכלים על כתבי היד שלו, רואים יותר מחיקות מאשר מילים שאינן מחוקות. האיש ניסה לבדוק אם כל מילה יושבת בדיוק במשפט, זאת אומרת, מאחורי כל הכלילות הזאת, ידו לא הייתה קלה על העת. מאחורי כל הדברים המצחיקים הללו, יש עבודה רצינית, מוקפדת, יסודית, לא כלילה ולא זורמת. אני חושבת שמעבר לכל הדמויות שאופפות אותו, הדמות הגדולה של קישון היא הוא עצמו, היא המספר שלו. ונקודת המבט שלה היא נקודת המבט המעניינת בסיפורים שלו. כולם אחרים, כולם קצת חייזרים. לכן יש מנה מבקרים שאומרים שקישון התנסה על המציאות שסביבו. אני זוכרת שקראתי שרצו לתת לחיילים, למסיימי קורס טירונים, ספרים שלו, ואמרו, טוב, תאסוף את כל הסיפורים שיש לך על הצבא. אבל אין לו סיפורים על הצבא. מצאו משהו, אבל האיש לא היה חלק מהאתוס הישראלי.
הוא אהב מאוד את המדינה הזאת, ויותר מאהב גם הרגיש הכרת תודה עמוקה, כי הוא אמר, זו המדינה שהפכה אותי מפליט שואה, חסר כל, שהגיע פה, נזרק ממולדתו מאירופה, הגיע לפה בלי לדעת כלום, ובזכות מדינת ישראל, והשפה שלה שלמד, והאנשים שכתב עליהם, הוא הצליח לא רק בארץ, אלא חזר לאירופה כמנצח. כשהיו מעבירים עליו, נגיד, ביקורת פוליטית, אומרים לו, אתה יודע, אתה איש ימין, וזה אומר, אני לא ימני, אני רק פרו-ישראלי, זה הכל. לכן יש, תמיד יש אופטימיות ותמיד יש חיוב, וכל הביקורת נעשית באהבה רבה, וגם כשהוא קורא למדינה פרטאצ'יה, אז יש לו ספר שהוא קורא לו פרטאצ'יה אהובתי. כן? זה מסכם את זה. דרך אגב, הישוב עצמו בשם אין כמונים שקיים, הוא נקרא על שם הספר של אבי. הם ביקשו ממנו רשות לקרוא לישוב על שמו, לצערי אבי לא היה מספיק נבון לחתים אותם על התחייבות שילדיו יקבלו גבינה ושמן זית כל החיים בחינם, אבל זה כבר נושא כאוב אחר. וכעת מוכרחני לסיים את דבריי, יען כי הזמן דוחק. אך בתרי מסכם סופית אוסיף הערות כלליות אחדות אל גוף העניין. הרים המצדול ניכר את קולו ומעלומת אגרופו הרקידו את הכוסות על פני השולחן. זהו, כשמדברים נאומים כאלה מפייניקים, זה הישר הקול שלך הופך להיות חצי בן גוריון וחצי פוליטיקאים אחרים שאנחנו מכירים. וכבר בדיבור אתה שומע ממש את המנגינה, את מנגינת הדיבור הפוליטית הזאת.
עד כאן התוכנית על ספרו של אפרים קישון אין כמונים או השואל בלול התרנגולות. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, תודה לליטל אמירן ולענת אורי. כאן באולפן שירי לברי. אין מקום חביב כאין כמונים, אין מקום יותר טוב בעולם, בשמיים כסת אני פה נרפת, אני מטפטף על העולם, בשמיים כסת
יש מקום יותר טוב בעולם. מה היא עושה פה? מי? יוליה, אשתי, אתה לא רואה?
אתה צוחק, זו אשתו של המוזג, אליפה, זה משהו.
אני מצפצף על העולם.
דוקטור אמנובי, שייך את גלגלת
העולם. מה איתך, זה המוזג? אתה בסדר?
שום דבר, כאילו לרגע,
אל תדאג, זה יעבור.
מה אני אוכל לחם, החיים עוברים פה כמו חלום. אין אדם מליץ לססקמוני, בסדר.